אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מדברים יוקרה, בהנחיית דרור גואלניק, מנכ"ל לקסוס.
שלום לכם, תודה שהצטרפתם לפרק חדש של מדברים יוקרה, הפודקאסט שבו אנו מדברים על מוצרי היוקרה ומותגי היוקרה והתפקיד שהם ממלאים בהוויה שלנו. והיום אנחנו רוצים לעסוק באחד מהמוצרים האהובים עליי במיוחד, ואני מאמין שעל מיליוני אנשים בעולם, הקפה. ובפודקאסט הזה ננסה לברר איך הקפה הגיע ממוצר עממי לעולמות היוקרה. לשם כך אנחנו מארחים היום את אחד האנשים שהשפיעו מהותית על תרבות הקפה בישראל, אז נאמר שלום למשה מרי.
שלום, שלום דרור.
שלום משה. משה השיק את מותג נספרסו בישראל לפני כ-16 שנים, שימש כמנכ"ל נספרסו בישראל כ-12 שנים ועוד שנה אחרי זה כיושב ראש, וכיום מסיים קדנציה בת 4 שנים כמנכ"ל נאות, או טבע נאות, נכון?
נכון.
אז כולם אומרים.
בעולם הקירות
הטבע נאות. עד כאן דייקתי, הכל.
דייקת, נאות בעולם, טבע נאות, גם עשינו שינוי גם בישראל, העברנו את טבע נאות, יצרנו את המותג הגלובלי. אבל נדבר עליו גם בהמשך.
נדבר בהמשך, בהחלט. בוא רק קצת נתחיל איתך. איפה נולדת בארץ?
אז אני נולדתי בטבריה, על הכינרת. חייב להגיד שאחת החוויות ילדות המדהימות והמקסימות, ככה שאני זוכר אותן, מלילות בכינרת, בירדן, כנערים, זאת אומרת, הייתה חוויה ממש ממש טובה. טבריה אז בשנים האלה פרחה גם כעיר תיירות, אז היה גם ככה מאוד מאוד יפה. נולדתי בטבריה.
זאת אומרת, זה השנים הטובות של טבריה.
זה השנים הטובות, כן. השנים הטובות שהיו לטבריה, זה מה שגדלנו. יש הרבה מה לעשות היום, ואני חושב שכולם מדברים מה הפוטנציאל, אבל צריך כנראה לממש אותו באיזושהי צורה.
ושם גם למדת?
שם למדתי, אני אמצעי, סנדוויץ', אמרו לי, אין דבר כזה סנדוויץ', אבל בשבעה, יש לי עוד 6 אחים ואחיות, אנחנו 7 בסך הכל שגדלנו, אז סנדוויץ' כנראה, יש משהו שאתה צריך לחשוב
איך אתה... סנדוויץ' היה מלא, אתה...
הסנדוויץ' אומר, אתה צריך לחשוב גם איך אתה מתבלט בתוך הקבוצה הזו שחי איתך. אז כן, גדלתי בטבריה, אבא שלי היה איש צבא, כל חייו, ואמא שלי בעיקר טיפלה בנו לאורך השנים שהוא לא היה, שהוא לא היה בבית.
שישה ילדים זה עבודה, פול טיים ג'וב. שבעה ילדים.
אני אשבי.
פול טיים ג'וב.
כן, זה עבודה, עבודה
גדולה. ויש כאלה עם שניים לא מסתדרים.
עשתה עבודה טובה ויפה, אני חייב להגיד.
ואיפה למדת תואר?
אז סיימתי, ומשם, אחרי שסיימתי את הצבא, החלטתי לצאת ללמוד, החלטתי שאני רוצה ללמוד. התחלתי לאט לאט להבין. עבדתי בעסק הזה שהיה של המשפחה, של אחותי, וראיתי דברים שאמרתי, יש דברים שצריך ללמוד, צריך להבין יותר טוב, צריך להבין לעומק, והחלטתי ללמוד תעשייה וניהול, למדתי בתל חי.
תל חי מקסים.
תל חי מקסים, היו אחת החוויות הלימודיות ממש מדהימות. הגעתי בזמן, תל חי הייתה קירת שמונה, או הצפון, היה מטווח, היו קטיושות, היינו מדברים, היינו מדברים על משהו אחר.
כן, אתה יכול, לא השתנה.
לא, כמעט ולא השתנה, זה היה ב-1995, כשאנחנו מסתכלים 30 שנה אחורה. החלטתי להגיע לקירת שמונה, החלטתי כסטודנט, לא היו כאלה מקומות, אתה יודע, שחשבנו, אנחנו רוצים להביא, שאני רוצה להביא ערך, רוצה, אבל היה לי משהו מבפני, אמרתי, אני רוצה להיות שם, יש לי גם כסטודנט, איזה משהו שאני יכול להביא בנוכחות. שכרתי שם בית, גרתי שם, הייתי שם 3 שנים, הייתה חוויה לימודית מדהימה, הכרתי הרבה חברים משם.
לא, המכללה מאוד מיוחדת.
המכללה הייתה ברמה, למדתי הרבה דברים, זאת אומרת, ממה שהיינו, החוויה הלימודית טובה, החברתית טובה, אבל היו קטיושות. עכשיו, לא היו ממדים, לא כלום, באמצע הלילה. עכשיו, זה לא שיש אזעקה ואתה יוצא, קודם כל יש נפילה ואז יש אזעקה, זה פחות או יותר מה שזה היה. אבל הנה, עברנו גם את זה. בסוף הייתה סגירת מעגל עם טבע נאות, שזה היה גם מבחינתי מאוד יפה.
יפה, אז בוא רגע נקפוץ כבר לנספרסו. בוא תספר לנו ככה, איך הגעת לנספרסו?
אז קיבלתי איזושהי הצעה, אמרו לי שיש דבר כזה שנקרא נספרסו. אם אני מעוניין להיכנס לתוך התהליך, ואז אמרתי בטח, ואז הלכתי לחפש מה זה נספרסו. זה היה בשנת 2008, אמרתי, אני לא הבנתי מה זה, כמעט זה הדבר שלא הכרתי, ואז התחלתי לחפש, לנסות להבין מה זה בכלל, על מה מדברים, מה זה נספרסו, ואני חייב להגיד שבתוך התהליך החקירה והלמידה, בתוך שאתה אמור לעבור רעיונות ומבחנים, פשוט התאהבתי במותג הזה, והבנתי שיש פה משהו. אבל זה להתחיל משהו כמעט באפס, כמעט לא מכירים, המודעות לא הייתה קיימת...
זאת אומרת,
לא
המותג היה קיים בעצם משנות ה-70 או ה-80?
הוא יצא החוצה ב-1986, השוק הראשון הגלובלי שניסו להפעיל אותו היה יפן, כי חשבו שזה שוק שפתוח לחדשנות ויוכל לקבל את זה, אבל זה לא בדיוק קרה ככה. האימוץ גם של היפנים, הם ממציאים את הטכנולוגיות, אבל זה לקח יותר זמן כדי להבין.
גם היפנים יותר מכוונים לתי.
גם לתי, אבל הם לא הבינו מה יש בתוך הדבר הקטן הזה, כי אתה לא רואה קפה, אתה רואה איזושהי קפסולה בצבע, ואתה אומר מה יש בפנים. אתה לא רואה את זה כמזון, אתה לא רואה את זה כמשהו, התוצאה שלו היא מאוד יפה, והיא מאוד מגרה, וזה נראה מאוד מאוד יפה. ואז אמרו לי, שהגעתי לשם, הגעתי למטה, עברתי את התהליך, ואמרו לי, בסדר, בוא תתחיל את ההקמה בישראל. ואז אמרנו, הסתכלנו על ישראל, ישבתי אז עם מנהלת המחקר, ויש פוטנציאל מסוים בישראל, לא גדול, כי לא שותים הרבה אספרסו. ואז אני זוכר, אני אומר לעצמי, אבל...
וזה היה ב-2008?
זה היה ב-2008. 2008, תחילת 2009, ואז אני אומר, אבל אתה רואה מה קורה בחוץ, בעולם הקפה, כאילו אנשים, הבתי קפה, איך אנשים קונים, שותים קפה, אנשים מתפנקים על הדבר הזה, רוצים את הפינוק, הם מסתכלים על אספרסו, אבל הם לא הסתכלו על שוק עם חלב. לא היו מכונות אספרסו כמעט עם חלב. היה אספרסו. זאת אומרת, לא היה מתכונים וקפוצ'ינו והדברים האלה, שאנשים חיפשו איזשהו פינוק בתוך הקפה. אז הם הסתכלו רק כמה אספרסו שותים בישראל, ולא שותו הרבה, שתו בעיקר אולי קפה שחור. וזה היה גם חלק מהמסע, גם לעבוד בין אספרסו שהם יוצאים מתוך אירופה. זאת אומרת, המדינות הם היו יותר חברה אירופאית, הם היו מאוד חזקים בצרפת, בספרד, והם התחילו גם לצאת החוצה. וזה היה גם משימה שלי ועוד שווקים אחרים, אני זוכר קולגות שלי, איך אנחנו עוזרים לחברה להטמיע ולהבין שיש פוטנציאל מאוד גדול למשקאות קפה ולא רק לקפה שהוא אספרסו. ומשם התפתחו הרבה דברים, בהתחלה הם הכינו מקציף שעושה את זה ב-40 מעלות חום. ואז לא הבינו שזה קר, אבל זה קר מדי, צריך לעשות את זה אחרת. אבל זה היה גם חלק מתוך ההתפתחות, ולהבין לאן הקפה יכול להגיע, ואנשים גם בתוך ההתפתחות של הטעמים, זאת אומרת, הם התחילו, זאת אומרת, קודם כל אתה מגיע למשקאות המפנקים, ולאט לאט אתה רוצה יותר קפה, ואתה חוזר לשתות גם את הקפה נטו לגמרי, כמעט בלי סוכר וכאספרסו בכלל.
אבל באמת, אם אני מסתכל, אתה מדבר על 2008, אנחנו מסתכלים על תרבות הקפה בארץ,
כן.
אז אנחנו רואים שבוא נגיד בשנות ה-70, תחילת ה-80, היו בתי קפה קונדיטוריות. אני חושב באמצע שנות ה-90, התחילו הבתי קפה, בוא נגיד, נכון. ארומה, אר קפה, קפה קפה, כל אלה, נכון. איליז.
נכון.
נפתחו בתי קפה שהדבר המרכזי זה הקפה, והאוכל הוא בעצם מקיף. זאת אומרת, הייתה איזו הבשלה של הציבור לנושא של קפה.
השינוי היה בשינוי מהמקום הפונקציונלי, שכולנו מכירים בצבא, אתה יודע, הם מחממים, שותים, עייפים.
זהו, ההפקה של אליט.
זה המקום, הוא היה מקום פונקציונלי, נקרא לו אפילו חברי כזה. זאת אומרת, אתה יושב, אתה שותה, הנס קפה היה קצת המקום הרך יותר, כאילו שאתה יכול, לא צריך את הקפה החזק, המקום העדין יותר, אבל הוא התחיל למקום יותר פונקציונלי. שאני צריך להתעורר, ושאני צריך, לא יודע, יש לי משהו להתעורר, מסוים שיש, או שאני עכשיו יושב עם חברים רגע. אז הוא שהוא מקום פונקציונלי, ולאט לאט הוא עבר למקום חווייתי. הוא עבר למקום חווייתי במקום שאתה שותה אותו. זאת אומרת, שאני שותה אותו בבית קפה, או שאני שותה בבית, זה רגע הפינוק, וכל זה הפך לרגע, הקפה הפך לרגע של פינוק.
נחמה,
איזה פינוק, זה מקום שהוא כיף לך, הוא מקום לפעמים מנחם, אתה רוצה אותו, זה רגע, זאת אומרת, לשתות קפה, אתה קם בבוקר, אתה אחר הצהריים, אתה בשעות הערב שאתה שותה אותו, הוא מקום של פינוק, והדברים אפילו התפתחו הלאה בהמשך, שאנשים רצו להבין את החוויה גם איך מכינים את הקפה. זאת אומרת, זה עבר המקום הפונקציונלי, רגע למקום החווייתי, והחוויה הפכה להיות, אני רוצה רגע גם להכין אותו, והתפתחו מפה באמת המכונות של, שתוכנות ועושות, ואנשים רוצים ומחפשים את הרצון גם להכין, זאת אומרת, מעבר לזה. אז יש פה המון שלבים שהתפתחו בעשורים האחרונים, ואיך שהקפה התפתח גם כמשקה בכלל.
זאת אומרת, אתה אומר, יש לנו את הקפה, יש לנו את תרבות הקפה או בתי הקפה, ויש לנו את המכונות.
כן.
אלה שלושת המרכיבים שבעצם בונים את כל, את כל התחום הזה. לא לדבר כרגע על, שאנחנו אומרים זני קפה או קפה, זה החקלאים. יש גם...
יש את העבודה עם החקלאים, את גידול הקפה, יש את המעטפת, יש את השירות, יש את ההסבר, זאת אומרת, יש את תהליך המחירה.
ופה גם בנושא הזה של גידול הקפה וכל ה... כי יש פה גם בעצם כמו ביין, מה שקוראים טרואר, החיבור לאדמה.
נכון, נכון.
אז זה... העבודה עם החקלאים, נספרסו, עובדים עם החקלאים?
כן. היה מודל מאוד מיוחד, זאת אומרת, אני חושב שנספרסו חשבה כל הזמן מה הדרך המיוחדת שהיא יכולה בסוף להנגיש את זה, אבל הסתכלה על כל שרשרת הערך ממש מההתחלה שלה. אז היא התחיל ממש איך עובדים עם, עם חקלאים בצורה ישירה, עבדו בהתחלה עם אלפים, עשרות אלפים, זה הגיע למאות אלפים בסוף שעובדים עם כולם, לא. וכמעט 90% מהקפה הגיע מהחקלאים שעובדים איתם בתוך התוכנית עצמה של נספרסו, שנקרא טריפל-איי. הם בנו תוכנית שנקראת טריפל-איי, ובתוכנית הזאת, למעשה הם קבעו מה הסטנדרטים שאנחנו רוצים שיהיו בקפה. הסטנדרטים קבעו גם על איכות הקפה, זאת אומרת, ונספרסו בא אמרה, זה שאני עובד איתכם בחוות הקפה, אני לא קונה הכל. אני קונה רק מה שעומד בסטנדרטים, שהפולים שאני מגדיר, ואני אשלם עליהם פרמיה. אני אשלם עליהם פרמיה גבוהה יותר ב-20-30% מעל מה שהיו משלמים, בוא נגיד, בקפה שהיו קונים אותו במקומות האלה. אז זה היה נקודה אחת, היה מקום להדריך את החקלאים, לעבוד איתם, לדעת איך לנהל את החוות, לדעת איך ליצור גידול שהוא ממשיך ולא לנצל את, את המקורות גידול שהם נשחקים, איך מחזירים ציפורים, איך משתמשים במים, איך מעסיקים עובדים. אז נספרסו הגיעה מהמון המון ערך.
זאת אומרת, נספרסו הלכה עד למקור, היא בעצם עבדה כן. עם החקלאים והגדירה להם מה הם צריכים להכין, את רמת האיכות,
נכון.
כדי להקפיד, לקבל את, הקפה, את הפולי הקפה הטובים כן. ביותר.
אז זה התחיל מה... מה החומר גלם בסוף? איך אתה רוצה לדבר על איכות, אתה רוצה להביא את האיכות הגבוהה ביותר.
אתה צריך פרודקט, אתה יודע, אי אפשר...
אתה צריך להביא את הפרודקט, אתה צריך להביא את איך הוא בשימוש שלו, זאת אומרת שאתה מנגיש אותו, ואיך אתה, באיזה ערוצים אתה פועל.
עכשיו, אני אשאל אותך עוד דבר, בוא ניקח מרכיב אחר שהוא גם הכרחי בעצם לכל השיווק הזה, וזה המכונות.
כן.
בלי המכונות, אתם לא יכולים למכור מכונות למשקי הבית, אז מי טיפל בתחום הזה? גם נספרסו הלכה ודאגה?
כן. בעולם נספרסו התחברה עם, עם יצרנים של מוצרי חשמל. יש כאלה, זה היה קרופ, זה היה דילונגי וכאלה, והם למעשה היו גם מייצרים, עושים פיתוח ביחד עם נספרסו, וגם הם היו מבצעים את המחירה דרך ערוצים שהם היו פועלים בהם. נקודות חנויות חשמל או מקומות כאלה, זה מה, זה מה שהם עשו. ונספרסו למעשה אמרה, את המכונות יטופלו מבחוץ, זאת אומרת, מישהו אחר גם ייצר אותם וגם ימכור אותם, אנחנו מתמקדים בקפה. בישראל ההחלטה שלי הייתה שונה, זאת אומרת, וזה גם משהו שהייתי צריך לבוא ולהסביר למה אתה רוצה משהו שונה, כי היו לי המון בקשות לאורך הדרך.
אתם שם בישראל, יש לכם,
כן. כן, היו לי כל הזמן בקשות אחרות, אבל אני חייב להגיד שהתייחסו אליהם תמיד ברצינות, אם דיברתי קודם על החלב, למה אתה רוצה חלב חם? הסטנדרט הוא הרבה מעלות, סטנדרט בסטנדרט, זה מה שהלקוח רוצה, מה זה משנה מה הסטנדרט שאתה חושב עליו. אז פה אני הבנתי שנושא השירות, והסתכלתי קצת מה קורה בעולם מוצרי החשמל, וראיתי שרמת השירות היא לא גבוהה. הסתכלתי על תלונות, הסתכלתי על איך לקוחות מגיבים לזה, והבנתי שיש שם איזושהי נקודה שאני יכול להפוך אותה להזדמנות מבחינתי בנספרסו. ובאמת השתכנעו ואמרו לי, אין בעיה, תעשה את היבוא ישירות, ואנחנו הקמנו גם מעבדות תיקונים.
אז זאת אומרת, לקחתם על עצמכם גם את השירות.
הכל. לקחנו את כל תהליך היבוא, תהליך המחירה גם לרשתות החשמל.
זה אמיץ, אתה יודע, יותר נוח להגיד שיהיה מיקור חוץ, שיעשו, שישברו את הראש עם ה...
אבל היה לי, תראה, אני הגעתי, ואמרתי לך קודם, אני ראיתי את זה, והיה לי ויז'ן בראש, איך אנחנו בונים חברה בישראל שהיא תהיה ייחודית בהיבט באופן שהיא מנגישה את המוצר ללקוחות שלה. יש הרבה מוצרים שהם מדהימים. ואמרתי, זה המוצר, לי אין הרבה השפעה על המוצר. מייצרים אותו בשוויץ, ויש להם את הייחודיות שלהם, מבינים בקפה, מייצרים אותו. מה אנחנו תפקידנו בישראל? לדעת להנגיש אותו בצורה הכי טובה, ולדעת לטפל בלקוח בצורה הכי טובה, להבין אותו. כמו שאמרתי, אני מבין מה הוא רוצה מהחלב, אני מבין איזה שירות אני צריך לתת לו. הבנתי שיש בעיה מסוימת ברמת השירות שניתנת בתחום הזה. שעוד לא היה תחום של מכונות קפה, אבל היו דברים אחרים. ואמרתי, זה הזדמנות. אם הגדרתי שאנחנו צריכים להיות, בוא נראה, סופר מוצלחים או בערך שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, אז החלטתי שזאת תהיה אחת מהנקודות. וזה עבד טוב. וזה עבד טוב ממש, הקמנו את המעבד לתיקונים, יצרנו לא רק מקום שאתה יכול להגיע פיזית, אנשים שהאיסוסים משלוחים, מכונות חלופיות. היה לנו הגדרה ממש, הייתי יושב עם הצוות שם ואומר, כל מכונה יוצאת ללקוח, התחושה שהיא יוצאת ללקוח, התחושה שלו צריכה להיות שהוא קיבל מכונה חדשה. צריך להחליף חלקים קטנים, תחליפו, אל תשאלו, תעשו את הכל.
שהוא ירגיש שהוא קיבל מבריק.
הוא מרגיש, הייתי עובר את זה כמו בצבא, רק בהתחלה בשביל הזה, עם האצבעות בפנים, איך זה, זה נקי, זה מה שהוא מרגיש. והיינו מצרפים איזושהי מתנה קטנה, והתנצלות אפילו, אני זוכר, אני עושה ככה להיזכר בזה, התנצלות קטנה.
שהייתה תקלה.
שהייתה תקלה. Okay. וזה מקום שמגיע ממקום מאוד, שהוא אמור להיות גם צנוע, ונגיד, אנחנו יודעים לטפל בזה. זה שאתה מותג פרימיום, אתה צריך להיות גאה, אבל קרוב ללקוחות שלך, לדעת איפה אתה מגיע אליהם גם בצורה שהיא נגישה, הגונה, וחוץ משהיא מכובדת, אבל צנועה, גם אני אומר במקום הזה, כן. ושש, שזה כאילו, נראה כאילו יש איזשהו דיסוננס מאוד גדול.
אני מרגיש מאוד מחובר לזה, אנחנו עושים דברים, אנחנו עושים דברים די דומים, אמנם אנחנו באים ועושים את זה מהמקום של התרבות היפנית, כי התרבות היפנית מאוד מחוברת לדבר הזה של הצניעות, כשאתה בא למישהו מולך, אתה בא בצניעות, ואתה שמה שאנחנו קוראים אומו תנשי, התרבות האירוח היפנית, שאני כל הזמן, כמו שאתה יושב ואומר, מה הלקוח מצפה? אנחנו אומרים, מה האורח מצפה? אני צריך להגיש לו את זה עוד לפני שהוא מבקש. אז זה מאוד מדבר אלינו, הגישה הזאת. זאת אומרת, אתה אומר, מעבר לכל הדברים, אתה אומר, הבסיס של השירות, בשבילך הוא היה אחד הדברים החשובים, כדי לחזק את המותג כמותג יוקרה.
השירות, המהירות, מינימום מאמץ של לקוח, זאת אומרת, זה דברים שעבדנו עליהם המון, זאת אומרת, כמה מאמץ הלקוח משקיע כדי להגיע אלינו. בהזמנה, המתנה, זאת אומרת, היו תורים בבוטיקים, היו תורים, זאת אומרת, צמחנו ב...
בוא רגע נדבר על באמת הנושא הזה של הבוטיקים. לא היה כזה דבר, היו כמה חנויות קפה כזה, שהיו תוכנים קפה, נכון?
נכון.
לא היה בוטיק קפה, זאת אומרת, בעצם ההגדרה של בוטיק קפה,
זה גם לא הבינו.
זה אסטרטגיה עולמית?
כן, התחילה, זה ממש היה בתחילת הדרך. נספרסו היה מותג בעיקר שעובד דרך הזמנות טלפוניות. זה מה שהוא היה. זאת אומרת, הוא קם באופן הזה, עושים הזמנה בטלפון.
זאת אומרת, לפני שהכל הם עושים בדיגיטל.
איזה דיגיטל, אנחנו התחלנו, היינו די חלוצים.
אתה אומר, התחלנו באנלוגי.
היינו חלוצים בנושא האתר.
כן.
ותכף אני אספר על זה, כי אנשים אומרים לי, למה להזמין באתר? כאילו, מה יוצא לי מזה? זה לא שאלה שהיום, אבל עברו 15-16 שנים מאז. בוטיקים הם רק, היה ממש התחלה, היו ככה, זו הייתה החלטה של המטה, והם היו מאוד בודדים ברמה שבעולם, וקיבלו החלטה ש... כדי לקבל נוכחות, חייבים ליצור איזשהו משהו פיזי.
זאת אומרת, הבוטיקים האלה, לא נולדו בעיקר למחירה, אתה אומר יותר למיצוב המותג, או שאני עושה גלוריפיקציה של משהו?
כן, יותר למיצוב המותג, כדי לדעת לחוויות, לא היה כוונה של להפוך לחברת ריטל.
אוקיי.
המטרה, לאורך השנים הייתה שהמטרה, גם המותג הוא יותר אונליין היום, אבל הוא היה הרבה יותר טלפוני. אתה רוצה להגיע לבוטיק, זה שלחוות איזה משהו, אתה בא לטעום, אתה בא לפגוש, אתה בא אפילו חיוך שאתה מקבל, פתאום הצבעוניות, זה נורא יפה, זה נורא, זה מאוד נקי, אתה, יש לך שאלות, אתה רוצה ללמוד משהו, אז תבוא. כמובן שכל מי שרצה בא ומתי שהם רוצים, אבל הבנו שהלקוחות קודם כל יש להם העדפות שונות בין הערוצי מחירה, ההחלטה שלי הייתה שלא ייפתחו הרבה בוטיקים, זאת אומרת, הם כן היו צריכים לשרת תדמיתית, חווייתית, אבל ההשקעה העיקרית הייתה בהגעה המהירה הביתה, מבחינתי. חוויה שתהיה בבוטיקים, זה החוויה המלאה, והיה, גם בטלפון, זאת אומרת, עדיין אחוז גדול, אני יכול להגיד לך עוד בשנים שאני הייתי, זה, הקפיצה נעשתה רק בשנים האחרונות, הערוץ הכי גדול היה הערוץ הטלפוני.
ברור.
יותר מהבוטיקים ויותר מהאונליין. ואנשים בחרו את החוויות שלהם. בוטיקים היה מאוד מורכב אפילו להסביר בקניונים שהגעתי,
מה אתה,
מה אתה הולך לפתוח. ומאוד כן, רציתי זה, לפתוח זה. ברמת אביב. ולא כל כך הבינו מה אני רוצה ודי נפנפו אותי. אבל אני חייב להגיד שהגעתי גם לליאורה אופר להסביר לה את זה, והיא קיבלה אותי באזורות פתוחות, באהבה גדולה, וזה היה הבוטיק הראשון שפתחנו, וזה היה,
זה מדהים, הנושא הזה שהיום כל הזמן עולה, וגם אני נשאל מה, בשביל מה צריך חנויות. אני לא יודע, קשה לי לדעת מה יהיה קדימה, אבל בתחושה שלי, מותגי יוקרה, חייבים בסופו של דבר חנויות פיזיות. זאת אומרת, לא, איך אתה אומר, לא כערוץ מרכזי, אבל שיהיו חנויות פיזיות, כי בסופו של דבר הדרך הכי טובה, אני חושב, אתה חווה את נספרסו הכי טוב כשאתה נכנס לבוטיק כזה, לא?
נכון, אבל אתה לא צריך לחוות את זה כל הזמן, ויש לקוחות שלא חוו.
אבל יש לך את האפשרות, אפילו עצם הידיעה, או שאתה עובר בקניון ואתה רואה את החנות,
נכון.
ואפילו אתה לא נכנס,
נכון.
יש לזה,
זה השלמה, הבוטיקים היו השלמה למותג, והם לא נבנו כערוץ העיקרי או המרכזי, וזה איזה משהו שבונה לייר נוסף בחוויה של המותג. אתה רוצה לחוות, בוא תגיע ותחווה את זה.
השאלה אם אפשר בלי זה, תמיד, יכול לבוא מחר מנכ״ל, לבוא להגיד, אתה יודע מה, אני מסתכל על העלויות, זה יקר, זה לנסוע, זה עומדי.
יכול, אבל מה, אז
בוא נוותר על זה, בוא נחסוך, השאלה,
הנה בוא נמשיך עם החשיבה הזאת, יכול להיות, כן.
לא שאני מסכים עם זה.
לא, רגע, רגע, אבל אז אני אשאל את השאלה, איך תעביר ללקוחות את החוויה האולטימטיבית של נספרסו? איפה הם יחוו אותה, איפה הם יראו את זה? האם רק כמותג אונליין ומשהו שהוא ויזואלי? או שכן צריך לתת את זה. אני מאמין שצריך להיות שילוב.
לא.
אני חושב שהריטל היום משתנה, הוא גם ימשיך להשתנות, אנשים מחפשים חוויה, אנשים מחפשים משהו משלים למותג. זאת אומרת,
עכשיו, הסיפור הזה של הבוטיקים, אתה אומר, זה אסטרטגיה שבכל העולם נספרסו עושה.
כן.
כן. ויש לוקיישנים מועדפים? שדות תעופה, אזורי יוקרה.
לא, לא בשדה. עשינו בארץ, הנה, זה היה אחד מהדברים שפתחנו בדיוטי פרי, זה היה אחד מהדברים שמאוד מאוד, זה היה בתקופה עוד שהיו טסים, פתחנו בוטיק בדיוטי פרי, לקח לי שנים לשכנע, לפתוח בוטיק בדיוטי פרי, יש תנועה, יכולנו לעשות את זה בלי מעם ואת הכל. פתחנו, ואז התחילה קורונה. בערך במשך שנתיים, אף אחד לא עבד.
טוב שיש לי את המוקד ודיגיטל, כי
אז גם סיימתי. הקורונה הייתה בכלל סיפור דווקא הצלחה, כדי לדעת איך אתה מוביל את זה מרחוק. אבל זה מה שהיה גם עם הבוטיק בשדה תעופה. אבל המטרה של הבוטיקים הייתה כדי להרים את המותג כלפי מעלה, לתת לחוויה אולטימטיבית. ואז התחלתי לראות שזה גם נפגע. היו תורים. עכשיו, אתה אומר, אנשים עומדים בתור, החוויה היא בפנים, ומה, הם עוברים חוויה, לא מי יודע מה זה שהם מחכים עכשיו בתור, שהם אומרים, אנחנו כמו קופת חולים.
אתה יודע שיש מותגי יוקרה בעולם שעושים את התור בכוונה, מכניסים לחנות
נכון,
רק שלושה, ארבעה אנשים.
אבל יש מקום שזה הופך להיות כבר כן. מטריד. אז מה שהחלטנו זה להפוך את התור לחוויה.
כן.
ואז אמרנו, אוקיי, אנשים, יש חוויה בפנים ויש חוויה בחוץ. יעמדו בתור, זה טוב שרואים ומסתכלים עלינו, זה מחזק את המותג עצמו ואת הנחשקות. אבל איך אנחנו עושים את זה נעים? ואז התחלנו לחלק שוקולדים בתור, והמומחי קפה התחילו לעבור בתור ולדבר. כזה, מישהו מדבר איתך, מתייחס אליך, זאת אומרת, אתה לא עומד בתור ואין לך אף אחד.
ניצלת את זה, את הזמן של הלקוח בחנות, כדי להשלים לו את החוויה.
לפנות את האינגייג'מנט שלו ואת החיבור הרגשי. עוגיות, שוקולד, מי רוצה לשתות, היו ילדים, אמרנו, טוב, נביא מין כאלה שעשו כזה באיזושהי פעילות עם הילדים. התייחסנו לתור גם כהזדמנות, זאת אומרת, ראיתי את הבעיה ואמרתי, אוקיי, אז יש לך עכשיו הזדמנות ליצור חוויה פה, גם בחוץ וגם בפנים. ושמגיעים פנימה, אתה צריך לתת להם להרגיש עכשיו עוד יותר, כי אם נתת להם לטעום קפה בחוץ, עכשיו תיתן להם להרגיש הרבה יותר.
כן.
ואז אתה בונה חוויה על חוויה, וכל פעם זיהינו את זה. כאילו, איך אתה עושה איך אתה פועל שיש לך פתאום בדרך לחוויה משהו לא נעים בדרך.
ברור.
אז אמרתי גם כמו שהמכונה מגיעה, אז אמרנו שהטיפול יהיה מהיר ונדע לטפל, נוציא מכונה כמו שהיא חדשה, עם התנצלות קטנה, אז איך עשינו את זה בתור ואיך עשינו את זה בתוך הבוטיק, זה המקום של הפרטים הקטנים שאתה כל הזמן חושב עליהם.
אתה בעצם בא ואומר, אני בכל נקודת מגע עם הלקוח, אם זה בדיגיטל, אם זה במוקד, אם זה בשירות, אם זה בחנות, אני יוצר לו איזושהי חוויה ומנצל את זה לאנגייג'מנט.
כן, אני כל הזמן בחנתי, צריך לזכור שאני עדיין לא שם כבר, אבל כל הזמן בחנתי יחד עם הצוות, באמת היה צוות מדהים, כל הזמן בחנו איך הלקוח מרגיש בכל נקודת מגע, וכמה מאמץ הוא משקיע כדי להגיע לתוצאה שהוא רוצה. כמה זמן הוא ממתין בטלפון, כמה זמן הוא חיכה לתיקון מכונה, כמה זמן לקח שמשלוח יגיע הביתה, עבדנו על מהירות, אנשים לא האמינו, עושים הזמנה, עניין לפעמים שזה היה שעות, או מקסימום למחרת, זה כבר אצלו. עכשיו, אני מדבר כמעט 16 שנה
לא,
אחורה,
לא כמו היום.
זה לא דומה להיום. זאת אומרת, היינו גם במקום הזה מאוד חלוצים ועברנו, גם את החלק הזה, ויצרנו בו משהו מאוד
תשמע,
ייחודי.
אז תשמע, אתה בעצם בא ואומר, לקחנו, אני חושב שניצלתם את כל 360 מעלות של ערוצי שיווק, משיווק ישיר, משיווק בריטייל, כל צורה של שיווק, עוד לא דיברנו בכלל על שיווק מוסדות, אבל נעזוב את זה כרגע.
גם זה, אבל השיווק עבד, 50% מהאנשים שהגיעו בסוף לקנות נספרסו, הגיעו מהחוויה שהחבר סיפר להם.
כן.
וזה היה כלי המחירה, 50% מהאנשים שהגיעו מהמלצה מחבר, ממישהו שמכירים. אז ברגע שיצרת לא חוויה טובה, יצרת הכפלה.
אז אם אני אוסף ככה, דרך אגב, לראות איך נספרסו בונה את עצמו כמותג יוקרה, אז קודם כל יש איזה מורשת, כן? זה לא מותג שנולד אתמול. יש ייחודיות במוצר. אגב, לא הרבה יודעים שזה היה פטנט, הקפסולה הזאת, עד מתי?
הפטנט היה עד 2011.
לא נתנו לך הרבה גרייס.
לא, אני חושב שזו הייתה אחת השאלות שהגעתי אז ל...
אבל צריך להבין שכאילו, זה לא, אומרים נספרסו, זה איזושהי תקופה, אנשים בכלל לא הבינו מה זה קפסולות. זה קודם כל היה צריך להסביר מה זה הקפסולות, ואז הלך הפטנט ומתחילה...
אני חייב להגיד שידעתי את זה, שהגעתי ב-2009, כבר שאלתי את השאלה, רגע, 2011 אין פטנט. ואז אמרתי, תראה, אני לא, החברה, זה מסתיים, יש לך פטנט, זה בסדר, אבל איך אתה מתמודד שאנשים בוחרים בך לא בגלל שרק אתה יחיד, אלא בגלל, מתוך האופציות אפילו אחרות שיש, וזה היה קו המחשבה מהיום הראשון.
אז יש ייחודיות במוצר, יש איכות, בלתי מתפשרת, ירידה לפרטים, יש פחות, או בעצם כן, כי כשאנחנו חושבים על נושא של יוקרה, זה מחובר לאזור גיאוגרפי. אז פה זה היה אמור להיות מחובר אולי לדרום אמריקה, אבל אני חושב ששוויץ בהחלט מייצגת איזשהו שאיפה לשלמות, די כמו יפן, כי בשוויץ הכל צריך להיות טיפ-טופ. אז אני אגיד לך, זה מאוד מאוד משיק ללקסוס. גם אנחנו בעבודה שלנו עובדים כמעט בכל ערוצי השיווק, גם אנחנו מטפלים בשירות, וגם אנחנו כל הזמן במגע עם הלקוח. כדי לייצר את אותו קשר, אנחנו גם עושים הרבה אירועים, דרך אגב, ללקוחות. אז כך שאני מרגיש מאוד מאוד מחובר למה שאתה מתאר, ל-360 הזה, תגיד, בראייה שלך, עד כמה המעורבות של מנכ״ל במותג יוקרה בפרטים הקטנים חשובה?
חובה. חובה, זה חייב להגיע ממנכ״ל ולמעלה גם, זאת אומרת, תלוי עם ניהול של מותג יוקרה, זאת אומרת, יש לך מוצר נפלא, אבל אם אתה לא מנגיש אותו ומטפל בכל נקודות המגע, ושהארגון מבין את זה שזה מגיע ממנכ״ל, שזה הדבר החשוב לעשות, זה לא יצליח וזה לא יעבוד. והדגש והמעורבות של מנכ״ל בפרטים הקטנים היא קריטית. אני יכול להגיד לך משהו שלי היה קריטי. הייתי מסתכל על תלונות ועל סטטיסטיקות ודברים כאלה, אבל זה לא רק זה עניין אותי. עניין אותי המקרה הפרטי לפעמים האחד, כי ממנו כל הזמן הייתה למידה. והיינו ממש יושבים, מנתחים מקרים של תלונות לקוחות. לא, אפילו שזה היה מספר קטן, אבל היה שם משהו, למדנו משהו, מה אנחנו לא עושים טוב, מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב לפני, אולי המשהו הזה מפריע ואנחנו לא יודעים בכלל.
ברור.
ללקוחות. והרוח הזאת שאני חושב שהייתה לי, שהבאתי אותה בתוך הארגון, חלחלה למטה והרגשתי שכולם איתי באותו הקו. וזה מה שהיה מאוד מיוחד, שהרגשתי בתוך ארגון. כולם מדברים באותה שפה. מה זה בדיוק? אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שזו אותה שפה, ואנחנו יודעים שזה מה שצריך לעשות בנספרסו, והתפקיד הוא לא חשוב, הוא חובה, הוא קריטי אפילו, מה שאני אומר בהיבט הזה.
אני שואלים אותי מה אתה עושה, אני אומר, אני רוקם.
אתה מחבר את הקצוות.
לאט, 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 זה גם תהליך מאוד מאוד איטי, זה לא, אי אפשר לרוץ עם זה.
נכון.
זה נבנה לאט, לאט כל התהליך, ובקפידה רבה נגיד.
אני חושב שמנכ״ל, בכל מקרה שהוא מגיע לארגון, אחד מהתפקידים שלו הוא לוודא שהארגון פועל כמו מכונה. כמו מכונה משומנת, שקודם כל הוא עובד בשיתוף פעולה, והוא עובד כמו מכונה משומנת להוציא פעולות, גם שוטפות, גם רעיונות. במותגי יוקרה, זה הרבה יותר. הרבה יותר חשוב, הרבה יותר בדיטל שאתה צריך להיות. צריך לרדת למטה, צריך לדבר עם האנשים, צריך לדבר עם הלקוחות, ורק ככה אתה יודע לשפר ולעשות, ולפתח ורעיונות, כאילו, כמו שאמרתי לך על התור שיש. לא, התחלנו לדבר מה יש ומה, אנשים לא התלוננו. שמענו שאנחנו יודעים שיש תורים. אבל ידענו לגעת בזה, זה הדרך שהובילה גם להצלחה. הדיטל זו מה שהובילה להצלחה.
אין ספק שנספרסו עשתה עבודה ושינתה בעצם את צריכת הקפה בארץ. ברגע שהפטנט נפתח, אז הם פסללו את הדרך בעצם לכל מכונות הקפה והקפסולות.
נכון.
אז זה מדהים, ואיך אומרים? שפו בשבילך.
לי וצוות.
ברור, ולמותג.
צוות נפלא.
תשמע, זה כמו שאתה אומר שזה הפרטים הקטנים, זה הרבה הרבה אנשים, כל אחד צריך לעשות את שלו.
נכון.
אני אומר, זה מלאכת מחשבת, ממש.
אז בתוך מקום כזה, יש מקום של אמון, אני אגיד לך. אמון הוא באנשים שלך שיודעים לדלבר ולהוציא את מה שאתה, יש לך כוויז'ן כמנכ״ל, וגם אמון מול לקוחות. זה אחד הדברים גם שבונים יוקרה, ואני אתן דוגמה, זה נשמע קצת יהיה מוזר, אבל של לקוח, היינו שמים בהתחלה, לא היה משלוחים הביתה. אז הגדרנו שמשאירים משלוח ליד הדלת. עכשיו זה נורא טבעי, אבל רגע יותר, זה נורא קל. אבל זה לא היה נורא ברור, זה לא היה ברור. חברות השלוחים היו אומרים, רגע, מי
ישלם,
ואם זה יעלם, ואם זה יגנב, אמרתי, תראו, אנחנו צריכים לסמוך על הלקוח. אם מישהו גנב, ניתן לו. אבל אם הוא יגיד לנו
סתם,
אז כמה פעמים הוא יגיד לנו סתם? עוד פעם ועוד פעם. ושניים, אמרתי, לקוח, תראו, שאתה יוצא מבסיס אמון, אולי זה יהיה בשוליים. אולי בשוליים. לקוחות לא מתנהגים בצורה הזאת. צריך לסמוך עליהם. כשלקוח בא והיה תלונות, היה לקוח שהתקשר, אמר, יש רק 9 קפסולות ולא 10 בתוך הזה. אתה יכול להגיד, בוא נבדוק את זה. תאמין לו קודם כל. המכונה חזרה עוד פעם משהו. קודם כל תתחיל שאתה מאמין, ואתה יודע, האמון באנשים והאמון בלקוחות, זה הדבר מרכזי.
אגב, זה גם חוזר. ברגע שאתה נותן אמון, נותנים אמון בך.
נותנים בך אמון, ושאתה מתנהג, רואים שאתה מתנהג ככה באמון. ואם הוא אומר לך, משהו לא היה תקין, משהו לא טוב, תאמין, תפעל, תעשה.
בהחלט.
אל תסתכל על השולי.
בהחלט. תגיד, אולי כמה מילים לפני שאנחנו מסיימים על טבע נאות.
כן.
זה לא בבסיס, לא מותג יוקרה, נעליים, אבל אני חושב הוא מוצב די גבוה בתור מותגים, המס ברנד.
קודם כל, לי בבחירה היא הייתה, גם אחרי נספרסו, ושהגעתי לנאות, ראיתי בה גם שליחות, להגיע לצפון, להביא את הרוח הניהולית גם צפונה. הייתה איזושהי אולי סגירת מעגל שלמדתי בתל חי, וזה היה משהו שהרגשתי שאני רוצה לעשות. הגעתי לשם בסוף 21, באמצע 21. החברה הייתה ביציאה מהקורונה, היה הרבה דברים לסדר ולעשות, אבל חייב להגיד שמצאתי צוות נפלא, רתום, שרק מחכה להזדמנות לעשות. וממש התחלנו מבנייה, אני הבנתי שצריך לעשות. אני עברתי לגור שנתיים בצפון. בלי המשפחה, הייתי חוזר רק בסופי שבוע הביתה, שהרגשתי שזה ממש משהו, הרגשתי שצריך להיות שם, לבנות, לעשות, ובנינו ועשינו בשנים האלה דברים מדהימים. אז הייתה לי הזכות גם להיות עם אנשים, גם בצפון, והייתה לי זכות גם של כמעט שנתיים של מלחמה, שאני הייתי שם, שעובדים היו מפונים, שלא נמצאים, שהצפון מופגז. כולנו ממש עברנו אחרי השבעה באוקטובר, אבל מהשמונה באוקטובר הצפון התחיל להיות מופגז. וסגרנו אולי לא 8 ימים לאורך כל הדבר הזה, ושנופלים טילים, ושיש כטב"מים, וכולם היו חדורים כל כך, חדורים, אחד לפעול בזהירות, ופעלנו בבטיחות, שמענו על חוסן נפשי, דאגנו לאנשים, כל הפינוי של אנשים היה כל כך גרוע, שמו אותם באלת, בירושלים, בתל אביב, רצינו להביא אותם קרוב, טיפלנו בהם בצורה שיוצא דופן, ואנשים יחזירו בחזרה. במחויבות.
והמשכתם את הפעילות בעולם כרגיל?
המשכנו את הפעילות, המשכנו לייצא, הכל היותר קשה, קושי בלהביא חומרי גלם, קושי בלעבון. לפעמים אתה מתחיל להרגיש שאנשים מרגישים את העומס, שיש שירותים, לא משנה אם זה יוצא מאצלנו או נכנס.
מה אתה חושב שהדבר הכי חשוב שעשית בארבע שנים האלה שם?
היה לי... לא, אני חושב שהייתי אומר, הייתי רוצה להגיד שני דברים. אחד זה לבנות את התשתיות שיאפשרו את הצמיחה העתידית שלה, ושניים זה לבנות צוות חזק גם במשבר, גם במשברים, כי אנחנו נכנסים לתוך עולם שיעבור משברים פעם אחר פעם גם בעתיד. עברנו את זה עם הקורונה, יש מלחמה, רואים מה קורה גיאופוליטית בעולם, מה קורה בכלל. אנחנו נמצאים על עולם שנמצא בספידים, והוא מגיע מהר מאוד למשברים, ואנחנו צריכים לדעת איך לפעול בהם, ואני חושב שהוא מוכן יותר לתוך העולם הזה. אני מרגיש את הזכות שהייתה לי ללוות אותו בזמן הזה, ולהוביל ארגון בזמן כזה קשה. אבל אני חושב שאלה שני הדברים שהכי חשובים שיצרתי שם. ואולי הדבר שלי שהייתי אומר, זה אמונה אפילו של האנשים למה הם מסוגלים.
ברור.
וזה, יפה. אז נתתי במקום אחד, שלושה, אבל אלה שלושת הדברים שמצאתי, יפה. ומפה הם יקחו את זה כבר הלאה, וזה יהיה טוב.
ברור. משה, לצערי, הגענו לסיום של הפרק, היה לי עונג צרוף לארח אותך, וגם מאוד מרתק. בשמי ובשם מאזינים, תודה מקרב לב, ונאחל לך הצלחה בהמשך הדרך, למרות שלא נתנת לנו רמז לאן מועדות פניך, אבל אני בטוח שאנחנו נשמע, נכון?
נכון. המקום עצמו הוא תמיד שאני מסתכל עליו, הוא ליצור השפעה. זו השפעה חיובית, אם זה הצער בין אספרסו, ואם זה בין האות. ועכשיו גם צריך להסתכל על זה גם קדימה. תודה רבה.
שיהיה לך. תודה לך.
זה גם מקסים כל החשיבה הזאת כאן, ושבכלל, ואני חושב שמסתכלים על הערך שמותג, שנותן לאנשים, ויש הרבה מותגים כאלה בישראל, כמו שאתה מתאר גם את לקסוס. וזהו, תודה על האירוח.
תודה לך, ונשתמע. וחברים יקרים, הגענו לסיום של עוד פרק של מדברים יוקרה. אני רוצה להודות לטכנאית שלנו, קרולינה אבייב, ולמפיק הנהדר אבי בליקי, וכמובן תודה לכם המאזינים, כאן דרור גורלניק, ונתראה בפרק הבא של מדברים יוקרה.
מדברים יוקרה, הפודקאסט של לקסוס.